נתחיל נושא חדש שבעצם בשיעור שלפני פסח, שיעור על פסח, אבל זה היה גם פתיח כלשהו לנושא הזה. והנושא הזה לוגיקה דאונטית, כשמוקד הוא על יחס בין לב לבין עשה. לוגיקה דאונטית זה לוגיקה של נורמות, זאת אומרת, במקום לוגיקה של עובדות שאנחנו בדרך כלל משתמשים, אז יש לוגיקה קצת שונה שמטפלת ביחסים בין טענות של נורמות. זה נושא יחסית חדש בעולם הלוגי, שמנסים לעשות הצרנה, פורמליזציה של משפטים דאונטיים, של משפטי נורמה, אסור, חובה, מותר, דברים מן הסוג הזה, ולהבין מה היחסים בין המשפטים האלה ואיך אפשר לגזור משפט ממשפט. כשכמובן, כמו בכל תחום בפילוסופיה, ההצרנה הלוגית מחביאה מאחוריה כל מיני הנחות יסוד, וזה עוצמתה וזאת חולשתה, שמצד אחד כשמשהו נראה כמו טיעון בנוי לוגית, כן, מתמטית כזה, אפשר להוכיח אותו, זה נשמע נורא משכנע.
לא יכול להיות,
הוכחנו, זה בטוח נכון. רק בדרך כלל, אם יש מוקשים, יכולים להיות מוקשים, זה במעבר בין הניסוח היומיומי לבין ההצרנה, לבין הצורה הפורמלית שאנחנו נותנים למשפטים, כי התהליך של ההצרנה מניח בתוכו כל מיני הנחות. ולכן, למרות שלכאורה מדובר במתמטיקה או בלוגיקה, אנחנו יכולים למצוא דברים בעייתיים. אם עושים את הלוגיקה נכון, אז זה לא בתהליך הלוגי, אלא זה נובע מההנחות שתמונות בתוך ההצרנה. אז זה נכון להרבה, יש תחום שעליי הוא מאוד חביב, פילוסופיה, לא הרבה פילוסופים לא כל כך אוהבים אותו, אבל זה תחום שבאמת ניסיון, פילוסופיה אנליטית מוצרנת, זאת אומרת, ניסיון להראות בכלים מתמטיים בעיות פילוסופיות, זה הרבה יותר בהיר. זאת אומרת, יש איזה יתרון, כי אתה ממש רואה מול העיניים מה ההנחות, מה המסקנה, ואתה יכול לחשוב על הדברים בצורה ברורה. החיסרון של התחום הזה זה שלא תמיד גלויות לעין ההנחות
שעומדות, שצריך לדעת לוגיקה במתמטיקה.
לא, לא רק זה, אבל אפילו אם אתה יודע לוגיקה במתמטיקה, אתה צריך להיות מודע להנחות שעומדות מאחורי ההצרנה. והרבה פעמים הבעיה היא, כמעט תמיד, הבעיה היא שם. לכן בעצם מתמטיקה לא באמת פותרת בעיות, אלא לכל היותר עוזרת לפתור, או לחילופין מחביאה בעיות בצורה מוצלחת. כן, נדמה לי שדיברתי פעם על תורת הטיפים של ברטרנד ראסל. יש ספר מיתולוגי במתמטיקה שנקרא פרינציפיה מתמטיקה, שלושה כרכים כאלה שנכתבו על ידי,
לא יודע, יש שני אנשים בעולם קראו אותי,
כן, ראסל ווייטד כתבו את זה, ו מין ספר כזה שהוא כולו נוסחאות, זה רק נוסחאות, לבדף שם, כל כתוב מתמטי, אין שם כמעט מילה באנגלית. אל תתגעו אם אני לא קראתי את זה. עברתי על ההקדמה, ראיתי את תורת הטיפים, קצת דבדפתי בספר, כי פעם הייתי מוקסם נורא מפורמליזם, זה היה מבחינתי ממש, אז ניסיתי, אבל מהר מאוד נשברתי. בכל אופן, אז בהקדמה לספר שם הוא מטפל בפרדוקסים של הוראה עצמית, self-reference. והוא מנסה לפתור את הפרדוקסים האלה בצורה אנליטית כדרכו, ברטרנד ראסל. אני לא יודע, מקובל איכשהו לחשוב שעיקר התוכן שם זה ברטרנד ראסל. תמיד כשיש צמד מחברים, אז בדרך כלל יש מישהו שחיבר ומישהו שרק או עזר לו, או ניסח, או כן, לנדאו ליפשיץ בפיזיקה, מי שמכיר, אז ידוע, כן, שאין שם רעיון אחד של ליפשיץ ואין שם מילה אחת של לנדאו. אז ליפשיץ כתב ולנדאו אמר מה לכתוב. אז אני לא יודע מה הייתה החלוקה שם בין ראסל ווייטד, אבל אני חושב שבדרך כלל מייחסים את הרעיונות לראסל. אז הוא מציע לפתור את הבעיות של הוראה עצמית על ידי שפה חדשה. אולי אני אתן דוגמה, הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם, ספר מסביליה, כן, הוא היה נוהג לספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. עכשיו השאלה היא, הוא מספר את עצמו, אז אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שאותה הוא לא מספר, נכון? כי הוא לא מספר הרי אנשים שמספרים את עצמם. אז אם ככה, אז הוא לא מספר את עצמו. אז אם הוא מספר את עצמו, אז הוא לא מספר את עצמו. אבל אם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא דווקא שייך לקבוצה שכן מסתפרת אצלו. אז הוא כן מספר את עצמו. וכן הלאה. או, אני יודע מה, דוגמה קצת שונה, יש פרוטגורס, כן, המרצה למשפטים. כבר, לא יודע למה תולים את זה דווקא בפרוטגורס, אבל ככה מקובל תמיד להציג את הפרדוקס הזה. הוא לימד סטודנט למשפטים, והתנה איתו שהוא ישלם לו אם הוא יזכה במשפט הראשון שלו. סימן שהוא הצליח, אז אם הוא יזכה במשפט הראשון שלו, אז הוא יהיה חייב לו שכר לימוד. טוב, הוא גמר את הלימודים, לא משלם כמובן, אז המרצה שלו תובע אותו לדין, למה הוא לא שילם לו? אז עכשיו באים לדין, והשופט צריך להחליט. אם המרצה צודק, אז את במשפט לשלם. אבל אם הוא עושה את המשפט, אז הוא לא צריך לשלם. הוא צריך לשלם רק אם הוא זכה במשפט, וכן הלאה. יש עוד פרדוקס השקרן, כמובן זה אבא של כל הפרדוקסים של ההוראה העצמית. אגב, זה נכתב עוד לפני משפט גדל, שמשפט גדל בעצם הפך את פרדוקס השקרן ממש לאבן בניין בלוגיקה. אז ראסל, הספר הזה נכתב לפני משפט גדל. משפט גדל היה אחד המכות הגדולות שניחתו על הספר הזה. אז ברטרנד ראסל אבל מציע לפתור את הפרדוקסים של הוראה עצמית על ידי שפה חדשה, הוא קורא לתורת הטיפים, שבשפה הזאת יש כלל שהוא מחלק את המשפטים בשפה לטיפים שונים, כן, לרמות היררכיה שונות. כל משפט שייך לאיזשהו טיפ, לרמה כלשהי בהיררכיה, ויש כלל שכל משפט יכול להתייחס אך ורק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה. אז ברור שהוא גם לא יכול להתייחס לעצמו.
זה פותר גם את הבעיה של תורת הקבוצות.
זה הובה שם, כן. בהקדמה שם זה הובה בין היתר כדי... בכל אופן, אז הטענה היא שאם אתה תבנה שפה שבה כל משפט יכול להתייחס אך ורק למשפטים ששייכים לטיפ נמוך יותר, אז בעצם מנעת את בעיית ההוראה העצמית בשפה. כי לא יכולה להיות התייחסות עצמית. משפט לא יכול להתייחס למשפטים ששייכים להיררכיה שלו, וכמובן בפרט לעצמו. אז לכאורה הוא פתר את הפרדוקס. זה פתרון אנליטי קלאסי לפרדוקסים. אלא מאי? שברור שדבר כזה הוא לא פתרון. למה? כי בעצם מה שהוא עושה עם השפה הזאת, הוא בסך הכל אוסר להציג במסגרת השפה את הבעיה. פתרון נוסח סטלין לבעיות בפילוסופיה. זאת אומרת, מי שמציג את הבעיה, מורידים לו את הראש, והבעיה נפטרה. השפה הזאת בעצם אומרת, אסור לך להציג סוג כזה של בעיות, זה לא חוקי בשפה. אז הכל בסדר, פתרנו את הבעיה. אבל הבעיה היא בעיה אמיתית, זה לא בעיה בשפה. אם הפילוסוף האנליטי תופס, זאת הנחה של פילוסופיה אנליטית, שכל בעיה בעצם יסודה באיזושהי עמימות, או חוסר בהירות, או חוסר דיוק בשפה. אז אם אנחנו נגדיר שפה יותר מדויקת, זה לא יקרה. החלום של לייבניץ, למשל, היה לייצר שפה מתמטית מדויקת, שבה לא יופיעו פרדוקסים. זאת אומרת, היא תהיה עקבית לחלוטין. הוא נכשל, או בכלל לא הצליח, זה לא שנכשל, הוא לא הצליח ליצור בכלל שפה כזאת. ורטרנד ראסל ניסה. פרינציפי המתמטיקה היה ניסיון לייצר שפה כזאת. בעצם זה המטרה של הספר הזה. ניסיון לייצר את כל המתמטיקה על איזשהו בסיס שהכל יהיה עקבי ולא יופיעו פרדוקסים. על בסיס תורת הקבוצות בעצם. הוא בחר את תורת הקבוצות בתור התשתית היסודית שלו. בסוף הוא נכשל. משפט גדל הראה שהוא נכשל. זאת אומרת, יש פרדוקס גם בתור פרינציפי המתמטיקה. בכל אופן, ההקדמה הזאת שמדברת על תורת הטיפים גם היא סוג כזה של פתרון. כי במתמטיקה, אם אנחנו באמת מנסחים את המתמטיקה בשפה כזאת שבה לא יוצגו פרדוקסים, זה הישג מתמטי חשוב, ראוי לציון. כי המטרה במתמטיקה היא באמת לייצר שפה חפה מפרדוקסים. אבל כפתרון לבעיה פילוסופית, זה לא עוזר. בגלל שאם יש לי בעיה פילוסופית, זה שאתה מצליח לייצר שפה שבה אי אפשר להביע את הבעיה, אז רק אומר שהצגת שפה חסרה, שפה חלקית. זה כמו מי שהיה מנסה לכתוב שיר בשפה שברטרנד ראסל היה, או לייבניץ היה מצליח לייצר, לא היה מגיע רחוק. מין שיר מכני, רובוטי כזה, זאת אומרת, אתה לא יכול. שיר צריך להיות משהו שהוא יותר חי, יותר עגול, פחות חד כזה של כן או לא. אז לכן צריך לדעת מה אפשר לעשות עם מתמטיקה ומה אי אפשר לעשות עם מתמטיקה. והבעיה היא תמיד ההצרנה. את הבעיה היא תמיד איך אתה מתרגם את התכנים שבעצם בהם אתה בסופו של דבר מתעניין לשפה המתמטית. וברגע שבתכנים יש בעיה ובשפה המתמטית זה לא מופיע, אז לא פתרת את הבעיה, אלא בסך הכל הראית שהשפה לא מייצגת נכון את התכנים, זה הכל. זה לא נקרא לפתור את הבעיה. דיברתי פעם על דיברנו על הגדרות. אז דיברתי על הבעיה שאני רואה בפיתוח של המושג הזה, אינטליגנציה רגשית. אני זוכר. אז דיברתי על זה, זה היה בדיוק אותה בעיה. מושג אינטליגנציה רגשית מאוד פופולרי בשנים האחרונות. כן, זה פוליטיקלי קורקט בשדה המדע, או פסאודו מדע. ובעצם מה שהם רוצים לומר זה שיש כל מיני סוגי אינטליגנציות, ולכן גם אנשים שבאופן מסורתי היינו מתייחסים אליהם כטיפשים, זה רק אומר שאין להם אינטליגנציה מסוג כזה, אבל יש להם אינטליגנציה מסוג אחר. אז יש אינטליגנציה מוטורית, ויש אינטליגנציה רגשית, ויש כל מיני סוגי אינטליגנציות, ולא רק איינשטיין הוא אינטליגנטי, כן? לא רק הגאונים הקלאסיים, המתמטיים, המדעיים, לא רק הם גאונים. יש עוד כל מיני סוגי אינטליגנציות, ואתה יכול להיות גאון מכל מיני סוגים. אתם מבינים למה זה חלומם של אנשי הפוליטיקלי קורקט.
ולהפך.
מה?
הגאונים האינטלקטואליים
יכולים להיות גם טיפשים בתחומים אחרים.
יכולים להיות, כן. זה לפעמים יותר חשוב.
כן, נכון. בקיצור, זה יותר שוויון מושלם. אנחנו אנשים נורא נהנים נורא נהנים משוויון, מזה שאין מישהו יותר טוב ופחות טוב. בעולם הפוסט מודרני זה נהדר. אז אין פלא שכל כך יפה התפתחה התזה הזאת של אינטליגנציה. מה שהטריד אותי שם זאת המתודה, כי לכאורה כשתשמעו נגיד מישהו שמדבר על אינטליגנציות מרובות, אפשר לקרוא היום ברשת בכל מקום, זה דבר שמאוד נפוץ, אז הם מציגים הגדרה למושג אינטליגנציה, ואתה באמת רואה שהרבה מאוד סוגי יכולת עונים להגדרה הזאת. זאת אומרת, נכון, יש כל מיני סוגי יכולת שבאופן מסורתי לא נתפסו כסוג של אינטליגנציה, שרואים גם אותם כאינטליגנציה. הם סך הכל מקיימים את המאפיינים של האינטליגנציה גם הם, לא רק יכולת מדעית או מתמטית או לא משנה, כזו או אחרת. אז מה הבעיה? אז אני תמיד ככה, הראש הכחול שלי תמיד מתעורר עכשיו, רגע, משהו פה לא הגיוני. אתה מתחיל מזה שאיינשטיין הוא גאון ומרדונה הוא מוכשר ברגליים. אתה מגיע פתאום למתקנה ששניהם גאונים. אז משהו בדרך פה קרה. מה קרה? מה שקרה זה איך הם עשו את זה. איך עושים בכלל דבר כזה? בכלל במדעי החברה, איך עושים פיתוח מושגי במדעי החברה? זה לא מתמטיקה, אתה לא מייצר מושגים מתוך עצמם. במדעי החברה אתה מייצר מושגים באופן אחר. מה אתה עושה? אתה לוקח אנשים שיש להם מושג אינטואיטיבי לגבי מה זאת אינטליגנציה. לכולנו יש, פחות או יותר. אתה מנסה לזקק מתוך המושג הזה מהם המאפיינים. זאת אומרת, למה אנשים קוראים אינטליגנציה? אוקיי? אז אני רוצה, לא יודע, 6-7 מאפיינים, ורושם עצמי את המאפיינים. עכשיו אני אומר, טוב, אז עכשיו זאת ההגדרה שלי לאינטליגנציה. אז עכשיו בואו נראה מה עונה להגדרה הזאת, ואז פתאום אתה מגלה שגם מרדונה הוא גאון. בסדר? אנחנו בטח מסכים, הוא לא מבין בכלל מה הבעיה. כן, היום כבר ירד מגדולתו. כן, בכל אופן, אז הטענה שהבעיה שנמצאת פה מאחורי תהליך הצרנה או ההמשגה, זה לא הצרנה, זה לא פורמלי, אבל זה המשגה, אתה מייצר מושג, זה שהתרגום שלך למושג פשוט לא נכון. אז לקחת מושג שבאופן, באינטואיציה שלנו הוא איינשטיין עונה לו ומרדונה לא עונה לו, זיקקת מתוכו את המאפיינים שלו, וראה איזה פלא, המאפיינים מתאימים גם למרדונה וגם לאיינשטיין. מה זה אומר? זה רק אומר שהזיקוק הזה היה תהליך לא נכון, פשוט החסרת כנראה חלק מהמאפיינים של המושג. זאת אומרת, תהליך ההמשגה עשה עבורך את העבודה, ולא העסק. העסק זה החלק הפשוט. זאת אומרת, העסק ברור, אחרי שאלה המאפיינים, זה נכון, גם מרדונה וגם איינשטיין עונים למאפיינים האלה. אתה הכבאת את זה בתהליך ההמשגה, כמו בתהליך הפורמליזציה ולוגיקה. לכן הרבה פעמים, תהליך של הצרנה, יש מאחוריו כל מיני הנחות, שהן בעצם הדבר המעניין. או הדבר שיש בו את הבשר. כי אחרי שכבר יצרנת, מי כאן זה הכל מתמטיקה. זאת אומרת, זאת דברים, אוקיי, אין פה שום דבר חדש. לפעמים זה יכול להיות מתוחכם, אבל זה לא אחד ועוד אחד ושתיים. אין, השאלה היא מה זה אחד ומה זה ועוד. והרבה פעמים זאת הבעיה. עכשיו, גם בלוגיקה דאונטית, פתאום, חשבתי ש משהו בתהליך ההצרנה לא נראה לי. תהליך ההצרנה מקובל בלוגיקה דאונטית, ו ו ו ו, ו, ו אחרי שהתחלתי לחשוב קצת מצאתי ש ההלכה, אם עושים לוגיקה דאונטית הלכתית, היא נראית אחרת בלוגיקה הדאונטית הרגילה. זאת אומרת, יש שם הנחות שונות, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בהצרנה שונה, ונדמה לי כל הפרדוקסים שאני מכיר בלוגיקה דאונטית לא מופיעים שם. אבל במקרה הזה לא ההצרנה פתרה את הבעיה, אלא אני יכול להראות מה היה פגום בתהליך ההצרנה הרגיל, או מה צריך לשנות בהנחות שעומדות בבסיס התהליך ההצרנה הרגיל, כדי לייצר לוגיקה דאונטית אחרת, שבה אין לא מופיעים הפרדוקסים. זאת אומרת, אין את הבעיות. עכשיו, אני קצת מתלבט לגבי עד כמה להיכנס פה לפורמליזם. לא נורא מסובך, אבל זה קצת נוסחאות, וזה לא כולם מסתדרים הדברים האלה. אז אולי אני אעשה את זה יותר בסוף. זאת אומרת, אני לא אעשה את זה עכשיו. מה? כן, פעם עבדנו פה עם לוח, זה היה, כן, אחת השנים או שנתיים היה פה עם לוח, כשדיברנו על הקדוח חומר, כן, בדיוק. אז אולי אני אעשה את זה בסוף, אחרי שכבר הרעיונות יהיו ברורים, כי אז בדרך כלל יש שתי צורות ללמד מתמטיקה, יש צורה נכונה ויש צורה מוצלחת. אז שתי, אני תמיד מוציא עוד אחת את השנייה.
זה עושה לי בעיה, כי אני לא יודע להקליט את הלוח.
כן, צריך לעבור לוידאו. במתמטיקה, אם אתה מלמד טופ דאון, מההנחות אל המסקנה, זה הצורה הנכונה. אבל זאת הצורה הלא מוצלחת, כי אז אף אחד לא מבין כלום. חוץ מאיזה מוטציות כאלה שהראש להם בנוי מתמטית, אז הם מבינים. אבל לאדם נורמלי, הם צריכים לעבוד בוטום אפ. זאת אומרת, תן דוגמאות, ואז תכליל אותם ותסביר מה הרעיון הכללי. תתחיל מלמעלה, והדוגמאות, כך חושב מתמטיקאי טהור, כן? תן לי את הכלל, ואז הדוגמאות זה כבר ברור, זה ממילא, זה לא צריך כבר, זה למתרגל. מרצה שמשאיר את כל זה למתרגל, אף אחד לא מבין אותו. זאת אומרת, הוא צריך בהרצאה גם לעשות את זה. אז נראה, אולי נעשה את זה גם כאן, אבל קודם אני רוצה להסביר על מה מדובר. טוב, אז אני אתחיל בהבחנה שחשוב להתחיל בה בנורם עובדות. אם אנחנו עוסקים בלוגיקה דאונטית, זה לוגיקה של נורמות, אני צריך להבין מה זה נורמות, להבדיל מעובדות. אחרי זה נראה שתהליך ההצרנה עושה שימוש, זאת אומרת, הוא עובר ממישור הנורמות למישור העובדות, וכך פותר את הבעיה. זה בעצם מה שעושים בלוגיקה דאונטית. אז קודם כל ננסה להבין מה ההבדל בין שני הדברים האלה. אנחנו מכירים משפטים בשפה מסוגים שונים. כבר אריסטו מדבר על זה שיש משפטים שהן טענות ויש משפטים שהן לא טענות. משפט הוא טענה אך ורק אם צריך לשפוט אותו במונחים של אמת או שקר. זאת אומרת, עכשיו חושך בחוץ, זאת טענה. למה? כי זה משפט שהוא או אמיתי או שקרי. גם עכשיו אור בחוץ, זאת טענה. במקרה הזה טענה שקרית. טענה קודמת, טענה אמיתית. אבל משפט כזה שעומד למבחן של אמת או שקר, זאת טענה. מה זה משפט שהוא לא טענה? למשל, תביא לי את המלח בבקשה. תביא לי את המלח בבקשה, זאת לא טענה, זה לא משפט נכון, וזה גם לא משפט לא נכון. אין מה לדבר על אמת או שקר, או שאלה, או ציווי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה משפטים שהם לא טענות, אבל הם משפטים.
אשתך
אומרת
לך
איזה
טענה.
כן, בדיוק. היא באה אליי בטענות. בכל אופן, אז הטענות, גם הן אפשר לדון לגביהן או לחלק אותן לכמה סוגים של טענות. יש טענת עובדה ויש טענות, אם כי אפשר להתווכח פילוסופית האם הן טענות או לא, ויש ויכוחים על העניין הזה, שהן לא טענות עובדה. למשל, כשאני אומר אסור לרצוח, אז אם אני מסתכל למשפט הזה, הוא לא שייך לתחום העובדות. אסור לרצוח זאת נורמה, זאת לא עובדה, נכון? מצד שני, יש כאלה שקופצים צעד אחד, קופצים מכאן צעד אחד הלאה, ואומרים, טוב, אז אם ככה, אז בעצם אין פה נכון ולא נכון. אתה חושב שאסור לרצוח, חושב שמותר לרצוח, יש חברה מסוימת כזאת, יש חברה אחרת שמחוקקת חוק אחר, זה בעצם עניין שרירותי, אין פה אמת ושקר. אז בעצם זה לא טענה בכלל. מה יאמר על דבר כזה מישהו שחושב שנכון, אסור לרצוח? זאת אומרת, זה משפט אמיתי. מי שיגיד מותר לרצוח טועה, משפט שקרי. אז הוא יצטרך לומר שיש דבר כזה שנקרא טענות, למרות שהן לא טענות עובדה. זאת אומרת, זו טענה שאפשר להתייחס אליה במונחים של אמת או שקר, למרות שהיא לא עוסקת בעובדות אלא בנורמות. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על לוגיקה דאונטית, בעצם במובן מסוים אנחנו מניחים שישנן טענות שהן לא עובדות. כי אם זה לא טענות, אז אין טעם לייצר לוגיקה שלהן. לוגיקה עוסקת ביחסים בין טענות. אוקיי? אז מצד אחד אלה טענות, אבל לא טענות עובדה, זאת לוגיקה אחרת, כמו שאנחנו נראה. אז יש פה בעצם איזושהי הנחה שיש סוג אחר של טענות, שזה טענות לא עובדתיות. אפשר איכשהו לתת לזה איזשהו פשר עובדתי. אני יכול להגיד, אסור לרצוח פירושו שמי שצופה באידיאת הטוב רואה שם את העובדה, במרכאות, האתית, אסור לרצוח. כי יש פה משהו אובייקטיבי שעומד מאחורי העניין הזה שאסור לרצוח. אוקיי? ואז בעצם במובן מסוים הפכתי את הנורמה לעובדה. אבל זאת עובדה אתית. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה משחק מילים קצת. אני בסך הכל רק רוצה לומר שיש פה אמת ושקר, ושזה לא דבר שרירותי. להפוך את זה לעובדות זה כבר שאלה. אפשר לקרוא לזה עובדה, אבל זה רק שם. אוקיי, אז כשאני אומר למשל, מבחינת המשפט הישראלי אסור לרצוח, מה זה, איזה טענת עובדה או טענת נורמה? זה לא טענה בכלל, טענת עובדה, נכון? אבל אם אני אומר אסור לרצוח, טענת נורמה, מה ההבדל? שאני אומר שמבחינת המשפט הישראלי אסור לרצוח,
אתה לא אומר שאסור לרצוח, אתה אומר שהמשפט הישראלי
אוסר לרצוח. אני בסך הכל מתאר עובדות. תסתכלו בספר החוקים ותראו אם כתוב שם שאסור לרצוח או לא. אני לא מביע עמדה. זאת אומרת, טענת נורמה בדרך כלל יש לה איזשהו מטען של שיפוט. אתה אומר נכון, ראוי ולא ראוי. אני צריך להיזהר מנכון ולא נכון, אלא ראוי ולא ראוי. זאת אומרת, כך ראוי להתנהג וכך לא ראוי להתנהג. טענה תיאורית, המשפט הישראלי אוסר לרצוח, זה לא מביע שום שיפוט, זה פשוט תיאור. אני יכול להסכים עם החוק הזה, אני יכול לא להסכים עם החוק הזה. זה בסך הכל דבר מתאר. זאת אומרת שבעצם משפטי עובדה הם טענות מתארות, ומשפטי נורמה הן טענות שמביעות שיפוט או חובה, כן, או מכילות מטען נורמטיבי. הן טענות טעונות, הן לא טענות נייטרליות. כשאתה מתאר, אתה נייטרלי. מדע הרבה פעמים נתפס כמשהו שהוא אמור להיות נייטרלי. המדען לא אמור להיות מעורב בנושא שאותו הוא חוקר. זה לא תמיד קורה, אבל, אבל, אבל זה מה שאמור להיות. כי אתה בסך הכל אמור לתאר את מה שקורה שם. אני יודעים, בתחילת המחקר הסוציולוגי, האנתרופולוגי בעיקר, יותר מאשר הסוציולוגי המודרני, זה היה ויכוח גדול איך ראוי לעשות את זה. הייתה הגישה הראשונית, הייתה בוא נחיה בתוך השבט הנחקר, ננסה מה הראש שלהם ואז נבין את זה יותר טוב, איך העסק הזה עובד. אחרים אומרים זה לא מדע, זאת התרשמות בלתי אמצעית. זה מדע אמור להיות שאתה יושב על ראש הגבעה, אתה לא יודע בכלל מים, אתה לא מבין כלום, אתה מסתכל עליהם כמו נמלים. זאת אומרת, אתה מתעד מה הם עושים ואתה מסביר מה שהם עושים, אתה משווה את זה מול אוכלוסיות אחרות ואתה מנסה לייצר תיאור נייטרלי של התופעות האנושיות. ככה אתה יוצר אנתרופולוגיה מדעית. אוקיי? עכשיו, במקרה של האנתרופולוגיה, אני חושב שצדקו השניים מבחינת מי שרוצה להביא את זה להיות מדע, אבל צדקו הראשונים כיוון שזה לא מדע. זאת אומרת, הרבה פעמים הקשל נובע מזה שאתה מנסה להפוך תחום שבמהותו הוא לא מתאים לטיפול מדעי, אתה מנסה להפוך אותו למדעי, ואז המחיר שאתה משלם הוא מחיר כבד. אתה מרוקן אותו בעצם מהתכנים המעניינים והמועילים שיש בו, ואתה מתמקד אך ורק בדברים שהם בסך הכל מאוד שטחיים ולפעמים טריוויאליים. כי אלה הדברים היחידים שאתה יכול להגיד באופן לגמרי בלתי תלוי, שלא מותנה בתפיסות עולם, וזה יכול להיות מדעי. במתמטיקה אנחנו כולנו ניטרלים. זאת אומרת, המתמטיקה, מה שנכון, נכון, זה לא תלוי בתפיסות עולם, לכאורה, גם שם יש ויכוחים, אבל לכאורה, לא תלוי בתפיסות עולם ולא תלוי בשום דבר. אבל במדעי החברה, בטח במדעי הרוח, זה לא ככה. ולכן שם המעורבות של האדם בעיניי כן נחוצה בשביל לעשות מחקר טוב. אבל אתה צריך להיות מודע לזה שזה יסבול מבעיות של הטייה. זאת אומרת שבאמת אתה לא מייצר כאן מדע. דיברתי באחד הפוסטים על מחקר איכותני, שזה אחד הדברים שמנסים לעשות עכשיו. זה מצחיק אותי לא בגלל שזה לא נכון לעשות את זה, אני חושב שלהפך, זה מה שנכון לעשות. מצחיק אותי רק שקוראים לזה כלי מדעי. זה הדרך הנכונה לטפל בתחומים שהמדע הוא לא צורה טובה לטפל בהם. זה לא, אין מה לעשות, יש כנראה תחומים ש, או לפחות לא מצא בינתיים את הצורה המדעית הטובה לטפל בהם. אז צריך להכיר במציאות הזאת ולטפל בכלים אחרים. זה בסדר גמור, לא צריך להתבייש, לא צריך לקחת את היומרה המדעית ולהכניס אותה למקום שהיא לא שייכת אליו. אז גם בהקשר של של הנורמות והעובדות יש ההבדל הוא של משפטים, משפטי עובדה הם משפטים מתארים, משפטי חיווי, ומשפטי נורמה הם משפטי ציווי. לא תרצח, או אסור לרצוח, גם אסור לרצוח בעצם מאחוריו מחביא סוג של ציווי. בעצם אסור לרצוח פירושו שיש באיזשהו מובן ציווי לא לרצוח. זה רק צורה אחרת לתאר את אותו עניין. לכן אפשר לדבר פה על היחס בין משפטי ציווי למשפטי חיווי. אולי עוד כמה הבחנות שנוגעות לטענות, לפני שאני אכנס לעניין. יש כל מיני טענות, יש כל מיני גישות, כן, הפוזיטיביזם בעצם, אם נקרא להם בשמן, שרואות רק טענות עובדה כטענות. בגלל שטענות עובדה הן טענות שיש לך כלי אמפירי להכריע לגביהן, האם הן נכונות או לא. איך אתה יכול להכריע האם אסור לרצות הוא משפטי? אין לנו דרך. גם מי שחושב שאסור לרצוח, זאת אומרת הוא לא רלטיביסט מוסרי, כן, הוא לא מאמין ביחסיות מוסרית, אלא הוא חושב שאסור באמת לרצוח, ומי שאומר שמותר לרצוח טועה, לא יכול לתת לי קריטריון. זאת אומרת, הוא לא יכול לתת לי כלים, כמו שיש נגיד במדעים תצפיתיים, הוא לא יכול להגיד לי מה אני אמור לעשות כדי להיווכח בזה שזה אסור. אני מבין שזה אסור, אבל אם מישהו לא מבין את זה, אין לי דרך להראות לו, לתת לו איזשהו כלי, אוקיי, תצפה בזה וזה. אם תראה כך, אז יצא שאסור לרצוח, אם תראה כך, אז יצא שמותר לרצוח. זאת אומרת, אין לך כלי אימות, באלף. אין לך דרך לברר, או לבחון, האם הטענה הזאת היא טענה אמיתית או שקרית. אז הפוזיטיביסט אומר שאם כך, אז זאת לא טענה. הוא אפילו אומר יותר מזה, הפוזיטיביסט הלוגי גם אומר שזה נונסנס אם זה ככה. למשל, כל טענות המטאפיזיקה, מבחינת הפוזיטיביסט, הן נונסנס. אתה אומר, יש אלוקים...
אני לא מבין את זה. שבמישור יש משולש שיש 180 מעלות בטענת עובדה, לפי הפוזיטיביסט.
כן?
למה?
למה לא?
כי זה בסוף, זה נשען על איזה 2-3 הלכות.
לא, הטענה...
אין לך שום דרך...
הטענה היא לא זאת. פוזיטיביסט אמיתי יגיד לך שהטענה היא שבמרחב אוקלידי סכום הזוויות הוא 180 מעלות.
במרחב אוקלידי?
כן.
אז אני אגיד שב...
האם אז?
כן, אז במרחב של מוסרי, אז אסור לרצוח.
מה ההנחה שמובילה לזה?
שהנחות יסוד, שמוסר.
למשל?
שמה נגדירו?
שאסור לרצוח.
זה הנחת יסוד.
לא, אין בעיה, אבל הכל כמעט זה הנחות יסוד.
זה לא יכול להיות הנחת יסוד.
זה לא פורה, כמעט הכל זה הנחות יסוד. בסדר, אם אתה אומר שכל העסק הוא הנחות יסוד.
פה יש הרבה הנחות יסוד,
גם פה יש הנחת יסוד. אני אומר, השעה עכשיו 9:19. איך אני יודע? ראיתי. יש הנחת יסוד, אבל מי אמר שמה שראיתי באמת קיים? גם פה יש הנחת יסוד, רק שפה זה איזשהו ברור לגמרי שההנחה הזאת נגיד מוסכמת על כולנו, אז אנחנו מדלגים על זה. זאת אומרת, ברור שאם ראיתי אז זה כך. אתה צודק שעקרונית אפשר היה לקחת את הכל להנחות יסוד. אז לכן הפוזיטיביסט רואה טענות מטאפיזיות כטענות שבאמת לא טוענות כלום. לא כטענות שאני לא יכול לבדוק האם הן אמיתיות או לא. אם אני לא יכול לבדוק, אז אין להם תוכן. כי כל התוכן שלהם זה האפשרות לבדוק אותן. מה זה תוכן? תוכן פירושו שהם טוענות משהו על העולם. אם הם טוענות משהו על העולם, אז בוא נראה אם בעולם זה מתקיים או לא. אם הם לא טוענות כלום על העולם, אז הם לא טענה. אז למשל הוא יגיד שהטענה שיש אלוקים, או שיש מלאכים, או פיות, או מה שאתם רוצים, זה לא טענות שקריות. וגם לא טענות אמיתיות. זה פשוט לא טענות בכלל. זה שאין לי שום דרך לבדוק האם הן נכונות או לא. אין דרך. ועוד פעם, השאלה מה אלה דרכים שבאמצעותן אפשר לבדוק או אי אפשר לבדוק, שאלה מעניינת וקשה מאוד, לדעתי לפוזיטיביסטים אין עליה תשובה. אבל זאת התפיסה.
יש לי רעיון לטענות עובדות, כן, בעולם של הטיעונים היחסות. יש הנחת יסוד, מה ששנו עליך, אל תעשה לך לך. מכאן אתה יכול לגזור לוגית הרבה מאוד דברים, אסור לצוח, אסור לגנוב, אסור זה, אסור זה, אסור.
כן, אבל אתה תגזור, אתה לא תוכל לגזור את זה באמת, כי אם מישהו יגיד שעליי זה לא שנו, אז אתה... עליו, זה לא שנו, אתה לא תוכל להגיד לו בסדר, אבל בכל זאת אסור לך לרצוח. זאת אומרת, אתה נשאר עדיין עם האם אז, כמו עם המרחב האוקלידי. זאת אומרת, אם ההנחות שלך הם כאלה, אז נכון, ברור, אז זאת לוגיקה פשוטה. אבל אתה לא תגיע לאיזושהי אובייקטיביזציה של הטענות האלה. זאת אומרת, הם לא יקבלו משמעות אובייקטיבית, הם לא יאפשרו לך לטעון כנגד מישהו על עמדה אחרת שלו. כן, אם לי לא מפריע שיהרגו אותי, אז לגבי זה לא חל שמה ששנוא אליך, זאת אומרת, זה לא מכתיב את ה... מעבר לזה שמה ששנוא אליך לא תעשה לחברך, לא נראה לאנשים כל כך מובן מאליו, כמו בין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד. שזה איכשהו כולנו מסכימים, לכן אמרתי שלפעמים יש הנחות. מה? בסדר, אבל אני אומר, זה פחות לא. גם אנשים שמסכימים לזה, הם מבינים שזה לא באותה רמת ודאות כמו בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. הם חושבים שזה נורא מסוכן ונורא חשוב כמובן להתנהג, אבל מידת הוודאות שיש לך בזה, מידת האמיתיות, התחושה היא שזה לא אותו דבר כמו שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, למרות שגם את זה אי אפשר להוכיח, אלא פשוט זה איכשהו נראה לנו מובן. לכן אני אומר, זה אחד הכשלים של הפוזיטיביזם, שהוא לא מרגיש בזה שהרבה פעמים הוא מכניס לתוך התפיסות שלו גם כן כל מיני הנחות, רק זה נראה לו כל כך ברור שזה נכון, אז הוא לא מחשיב את זה בכלל כהנחות. אבל אז סופה, אם אתה כבר מכניס את מה שאתה מחשיב כנכון בתור הנחה, וזה חוקי, אז אתה פותח פתח להכל, כמו שאתה אמרת קודם. זה בדיוק הבעיה בפוזיטיביזם לוגי. בכל אופן, אז לענייננו, אז יש טענות שהן טענות עובדה, שביסודן הן טענות מתארות, ויש טענות שהן טענות שיפוט. והן לא טענות מתארות במובן הפשוט. אתה יכול לגלל, הן מתארות את המוסר, אבל הן לא מתארות איזושהי עובדה שאני יכול לצפות בה. הן לא עוסקות בעולם הרגיל, העולם הפיזי שאנחנו מכירים. אחד המקומות המעניינים שההבחנה בין שני המשפטים האלה עולה, זה בשורש השמיני של הרמב״ם. הרמב״ם כותב שם, השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. זאת כן, השורשים בשאלה מה נכנס למניין המצוות ומה לא נכנס למניין המצוות. אז הוא אומר, שלילת החיוב, הזהרה זה לאו. שלילת החיוב לא נכנסת למניין הלאווים. מה זה בדיוק שלילת החיוב? דע שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. זאת יש שני סוגי ציוויים, אחד מהם זה הזהרה. וזה, כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד או שלא יעשה הוא. אתה יכול לצוות אותו שיעשה, מצוות עשה, ואתה יכול לצוות אותו שלא יעשה, מצוות לא תעשה. אלה שני חלקי הציווי. זה הנושא שלנו, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. כמו שתצווה הוא לאכול, ותאמר לו אכול, או תצווה הוא להרחיק מן האכילה, ותאמר לו לא תאכל. לא תאכל לא בתור תיאור, אתה לא תאכל, אלא אל תאכל. ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. טענה בערבית, אני לא יודע ערבית, אבל הוא טוען שבשפה הערבית אין ביטוי משותף לשני סוגי הציוויים האלה. מכירים, יש הרבה פעמים, יש ספר מעניין של וורף, מכירים, הוא בדק את ההשפעה של השפה על החשיבה. הדוגמאות שתמיד מביאים כן, של האסקימוסים יש 30 מילים לשלג, כל מיני סוגי שלג, כל ניואנס יש להם מילה אחרת. אנחנו נראה שני סוגי שלג כזה, מבחינתנו זה שלג, לא נראה שזה בכלל שני סוגים. האסקימוסים, בגלל שהם חיים בתוך עולם כזה, ההבחנה שלהם הרבה יותר חדה, אז הם מייצרים מילה לכל גוון. אבל ברגע שאתה מייצר מילה לכל גוון, אז זה גם מסייע לך להבחין בין שני סוגי השלג האלה. לי שאין לי את המילה הזאת בשפה, אני פשוט לא אבחין. מבחינתי זה שלג. אני לא... מה?
אתה גודד צמרים ואתה בוצר נביא.
כן, נכון. הבחנות כאלה... והבחנות כאלה יש, יש בהרבה שפות הבחנות כאלה, וברור שהעושר הלשוני עוזר לנו להבחין, וכמובן גם ההבחנה יוצרת עושר לשוני. דיברתי לא מזמן על ה-one too many system, על השבטים האלה שסופרים אחד, שתיים והרבה, אלה המספרים שיש להם. יש בברזיל שפיראי שפעם אמר בנייצ'ר הזה, ויש גם, יש גם במזרח, מזרח אסיה, פיליפינים, אם אני לא זוכר איפה, באינדונזיה, אם אני לא זוכר איפה שהוא שם, יש גם כן שבטים כאלה של one too many system. אתם יודעים מה זה אחד, מה זה שתיים ומה זה הרבה. עכשיו המאמר שם בנייצ'ר יש שם תיאור יפה יפה, ואני... כן, לא, יש אחד, שתיים והרבה, יש שניים. אולי בגלל שהם חיים בזוגות, החיים הרי מכתיבים את זה, אז לא יודע, אין לי מושג. אז הם יכלו להבין שעשר זה יותר משניים, אבל היה קשה מאוד להסביר להם למה שמונה זה יותר משש. זאת אומרת, זה כבר יותר קרוב, ושם אתה צריך את המושגים המתמטיים שיעזרו לך גם לעשות את ההבחנה. במקום שההבחנה היא ברורה, אז אנשים מבינים הבחנות כאלה, זאת אומרת, זה לא, השפה היא לא הכל, אבל השפה מאוד עוזרת, היא מגבירה את הרזולוציה שלך. אוקיי? אז בשפה הערבית אין הבדל בין עשה לבין לאו. תחשבו שיש מקומות, ואנחנו נראה בהמשך, שלמעשה בחשיבה יומיומית אין הבדל בין עשה לבין לאו, לא רק בשפה הערבית. וזה מכשיל את הלוגיקה הדאונטית. אני כבר נותן רמזים להמשך, אבל ההבחנה הזאת מכשילה. אני חושב שההבחנה ההלכתית בין עשה לבין לאו תצליח לייצר לוגיקה דאונטית שלא תסבול מכל הבעיות שהלוגיקה הדאונטית הרגילה סובלת. בגלל שאנחנו גדלנו על זה שיש הבחנה כזאת, וזה איפשהו ברור לנו. יש הרבה אנשים שזה לא ברור להם, זאת אומרת, זה אותו דבר. מה זה שאני אתה מצווה לגנוב או מצווה לא לגנוב? זה ציווי חיובי וזה ציווי חיובי. כל השאלה זה רק מה נדרש ממני. נכון? האם נדרש ממני מעשה או נדרש ממני מחדל? כן, אז זה... מה? כן, אבל בסדר הכל, הדרישה היא תמיד דרישה... זה ההבדל, אבל זה לא ההבדל בהלכה. בהלכה זה לא ההבדל. זה שתי דרישות שהן שתיהן פוזיטיביות. הדרישה היא פוזיטיבית. אך מה שהיא דורשת ממך זה פעם עשייה ופעם אי עשייה. כן? אם מישהו רץ במהירות קבועה, אז לעצור זה עשייה או לעצור זה אי עשייה? יש מקום להתווכח. לא תמיד ברור מה זה עשייה ומה זה אי עשייה. אוקיי? אבל הדרישה היא דרישה אקטיבית. בהלכה יש שני סוגי דרישות. עשה ולאו זה לא רק שאלה של אקטיביות מול פסיביות, זה שני סוגי דרישה. הלוגיקה הדאונטית שלהם היא שונה. זה הבחנה שאנשים לא מבינים. מי שלא גדל בתוך העם ההלכה לא מבין את זה. אנשים חושבים שהם מבינים מה זה ועשה לבין לב, הם לא מבינים. הם לא מבינים. אגב, גם אנשי ההלכה, כשתחדדו להם את העניין, כי הם לא חשבו על זה, הם פשוט ככה, אנחנו גדלים בתוך השפה הזאת. הם לא חושבים על זה, אז הם מיד יתרגמו עשה ולאו למעשה מול מחדל, אבל זה לא נכון, זה הרי לא עומד במבחן ההלכה. יש מצוות עשה שדורשות ממני לא לעשות, יש מצוות לא תעשה שדורשות ממני עשייה. אז באיזה מובן זה מצוות לא תעשה וזה מצוות עשה? יש פה איזשהו משהו שהדרישה עצמה היא דרישה אקטיבית או דרישה פסיבית, לא המעשה שנדרש ממני. יש דרישה שלילית ודרישה חיובית. נדמה לי שזה מה שהרמב"ם מתכוון כשהוא מדבר פה על שני חלקי הציווי. אז בעברית יש לזה מילה משותפת, ציווי. יש לו שני חלקים, מצוות או מצווה. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בערבית אין. אין מילה משותפת, זה פשוט שני דברים. אז מצד אחד אתה יכול...
אין בערבית מילה שאומרת לך, אל תעשה כך וכך.
לא, יש, אבל היא לא אותה מילה כמו המילה תעשה כך וכך. לא שניהם נקראים מצווה. אלא זה עכשיו שתי קטגוריות שונות. זאת אומרת, יש, אז להפר, דווקא במובן הזה הערבים האסכימוסים. הם רואים את שני הדברים האלה כשונים לגמרי, הם לא מבינים בכלל למה זה... מה כן דומה ביניהם, אוקיי? אז יש פה, זה עוזר להם ולא עוזר להם, כי יש פה משהו דומה ויש פה גם משהו שונה. הם מבחינים יותר בקלות בזה שזה שונה, אבל הם לא מבחינים שזה שני מינים של אותו סוג. זאת אומרת שיש גם משהו דומה, או לפחות קשה להם יותר להבחין.
אני חושב, כן, נגיד, אני דורש ממך לעשות ואני דורש ממך לא לעשות.
נגיד, משהו כזה.
אבל הם לא יראו את זה כמצווה?
לא, לא, הם לא, הפך, הם לא יגידו את זה. הם לא יגידו, אני דואג, אני אגיד בעברית, אני מצווה עליך לא לגנוב, או אני מצווה עליך לשמור שבת. אבל הערבי יגיד, אני מצווה עליך לשמור שבת, ואני פפקה עליך, לא יודע מה, לא לאכול חזיר. זה מילה אחרת, הוא לא השתמש באותה מילה, מבחינתו זה שני שדות סמנטיים שונים. הוא לא מבין שזה שני ענפים, הוא לא, קשה לו יותר להבין, שזה שני ענפים שונים של אותו עניין. זה שני מינים בתוך הסוג הזה שנקרא מצווה. וכבר זכרו זה המדברים, זה כבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו זה לשונם, לא יודע אם הוא מתכוון למתקלמים, זה המדברים, אני לא יודע, או שזה פשוט המדברים במלאכת ההיגיון. אני מתכוון ל...
אגב, לדעתי, כי גם במצוות ברבנן אנחנו כמו הערבית.
יש כאלה
יש מצוות עשה מדי רבנן להדליק נר חנוכה, אבל אף פעם רבנן לא ידנו לך מצוות לא תעשה. אם תגיד, למנוע ממך את האווירה, איזה מצוות לא תעשה יש מדי רבנן?
יש הרבה מצוות לא תעשה. איסור לברור אוכל מפסולת. פסולת מאוכל זה דבר, את האוכל מפסולת זה דרבנן.
המצוות הלא תעשה דרבנן.
המצוות, אבל יש גזרות. המצוות הן מצוות בהגדרה, ברור. אבל יש גזרות. הגזרות דרבנן זה לאווים.
זה החקות כדי שלא תבוא עליהם. מה?
בסדר, אבל הם עצמם לאווים דרבנן.
לא. לא, זה לא נכון. גם הברירה, הברירה היא אסורה מדאורייתא. עכשיו, הברירה אסורה מדאורייתא היא בכברה ובנפה וכברה. עכשיו, רבנן עשו לך הרחקה, לא עשו לך לא תעשה. כדי שלא תגיע לאיסור של נפה וכברה, הם עשו לך...
ברור, אבל הרחקות היא מצוות לא תעשה, דרבנן. עכשיו אם בררתי...
היא מוגדרת כהרחקה, היא מוגדרת כלא תעשה.
ברור שלא תעשה, מה זאת אומרת? אני עובר, אני בררתי אוכל מפסולת בשבת. על מה עברתי? לא הגעתי לברור פסולת מאוכל, הרי עשו את זה כדי שאני לא אברור פסולת מאוכל. אז זה ההרחקה שבדבר. אבל אני לא הגעתי לברור פסולת מאוכל, אני בררתי רק אוכל מפסולת. אז על מה עברתי? עברתי על איסור דרבנן שברירת אוכל מפסולת. זה שזה הרחקה זה הטעם הדקרה. זאת אומרת, זאת הסיבה למה הם עשו את זה. אבל עכשיו תכלס זה עשו, ויש כמו לאו דרבנן. אתה צודק שמצוות המחודשות דרבנן, הן כנראה, וגם על זה יש דיון מעניין מאוד בשורש הראשון בין הרמב״ם והרמב״ן, הן כנראה מצוות עשה. בהג טוען שיש שבע מצוות כאלה, הוא מונה שבע מצוות דרבנן, הרמב״ם תוקף אותו, ואז למה אתה לא מונה את כל המצוות דרבנן? יש מיליונים. אז הרמב"ן רוצה לטעון באחד ההסברים שלו שהוא מונה רק את המצוות המחודשות, לא דברים שהם סייג או גדר למצווה אחרת, והמצוות המחודשות נדמה לי שהם כולן, לכאורה כולן עשה, אבל גם עדיין יש דיון. למשל נטילת ידיים. זה מצוות ליטול ידיים, או שזה איסור לאכול בלי נטילת ידיים? יכול לפרש את זה כך או כך, לא ברור. אוקיי? אין מצווה ליטול ידיים. אם לא נטלת ידיים לא קרה כלום. אם אכלת בלי ליטול ידיים, עברת איסור. עכשיו זאת מצווה מחודשת. זה לא גזירה.
אוכל מפסולת זה ברבנן?
פסולת מאוכל זה דאורייתא, ואוכל מפסולת זה דרבנן.
אם זה לאלתר
לא, בסדר, אני לא נכנס. בשולחן ערוך מביא שזה ככה דעת הרבה ראשונים, לא כולם אגב. דעת הרבה ראשונים ששלושת הדרישות בבורר הן שלושתם מצטרפות. זאת אומרת, כל אחת לחוד זה עדיין נשאר דאורייתא, אתה צריך שלושתם כדי שזה יהיה דרבנן.
זה מותר, אם יש שלושתם זה מותר.
מה? לא, זה, לא. אם יש שלושתם אז זה דרבנן. ככה עד כמה שאני זוכר. אם יש שלושתם זה דרבנן. כי להפך, התפיסות האחרות אומרות שמספיק אחד, ברת אוכל מפסולת, אבל עשית את זה בכלי. בסדר? אז זה דרבנן או שזה ממש דאורייתא?
זה דאורייתא, אבל אם יש שלושתם זה מותר.
לא, אז מה זה דרבנן?
אין דרבנן, רק
בקנון. אני אסתכל עוד פעם, אבל אני לא חושב. מה, סמוך לסעודה? לא, סמוך לסעודה זה פרשייה אחרת, זה יותר אחר. אתה לא בורר בכלל, אתה אוכל. אני צריך להסתכל, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שבשולחן ערוך שלושת הדרישות האלה מצטרפות כדי שזה יהיה דרבנן. אבל טוב, אני אסתכל, אני לא זוכר כבר. בכל מקרה, שם זה מצטרף, זאת אומרת, אין מעמד לאחד מהם לחוד. יש ראשונים שבהם יש מעמד לאחד מהם לחוד. אז השולחן ערוך, השולחן ערוך, הרמב״ם בשורש השמיני אומר, וכבר זכו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו זה לשונה, שהוא מצטט. מה?
מדברים, כלם.
אני יודע, אז אני התלבטתי האם הוא מתכוון למתקלמים, או שהוא מתכוון לאלה שמדברים בנושא ההיגיון. אלה שעוסקים, החוקרים של נושא ההיגיון, אני לא יודע. המתקלמים זה מדברים בתרגום, כן, זה ברור. ואמרו זה לשונם, ואולם הציווי וההזהרה, אין להם בלשון הערבי שם יקבצם. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. בעצם ציווי במהותו זה מצוות עשה. הכיוון שאין לנו שם שמחפה מצוות עשה, ומצוות עשה לשניהם אנחנו קוראים ציווי. אוקיי? והנה כבר התבאר לך כי ההזהרה היא מעניין הציווי. מאיפה זה התבאר? הרמב״ם כתב. זאת אומרת, הרמב״ם טוען שבניגוד למה שמשתקף מהשפה הערבית, במהות, באמת, זה כן עניין אחד, זה שני מינים שונים בתוך סוג אחד. הסוג הוא נורמות, משפטי נורמה, מה אסור ומותר או ציוויים, אבל בתוך הסוג הזה יש שני מינים, יש את מצוות תעשה ויש מצוות הלא תעשה, אבל הם שייכים לסוג אחד. אוקיי, יש ביניהם משהו משותף. והמילה המפורסמת בלשון הערבי המונחת לאזהרה היא מילת לה, כן, לא. וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון, כלומר שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר או שלא יעשה. זאת אומרת, לא משנה אם יש לך מילה נפרדת או אין לך מילה נפרדת, ברור שיש פה, יש שני סוגי ציוויים. אם כן הוא מבואר שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. דברים ציוונו לעשותם ודברים הזהירנו מעשותם. ושם המצווה לעשותם מצוות עשה, ושם המוזהר מהם מצוות לא תעשה. זאת אומרת, הסוג האחד נקרא מצוות עשה, הסוג השני נקרא מצוות לא תעשה. והשם שיכללם יחד בלשון העברי, ששם יש מילה משותפת לשניהם, הוא גזרה. גזרה היא מלפני. זאת אומרת, הרמב״ם טוען שהמילה גזרה בעצם משמעותה זה משפט נורמה, שבתחת זה יש שני תת קטגוריות, יש מצוות עשה ויש אזהרות. אז מצוות עשה ואזהרות זה שני דברים. בערבית שאין את המילה גזרה, אז המילה מצווה בעצמה משמשת לשתי המשמעויות.
למה הרמב״ם לא אומר כאן מצווה אלא גזרה?
מה? כי מצווה יש גם בערבית, ערבית, סליחה. הוא טוען שהשימוש במילה מצווה כדי לתאר גם לא תעשה הוא שימוש מושאל, זה לא נכון. המילה מצווה היא רק מצווה תעשה. הכיוון שאין להם מילה משותפת לשניהם, אז משתמשים במילה מצווה לשתי המשמעויות. בעברית יש מילה עצמאית, אנחנו כבר לקחנו מהערבית ומשתמשים במילה מצווה לשני הקשרים. בעברית בעצם אתה רגיד גזרה. ככה הרמב״ם טוען. אגב, כל זה תרגומים. את הדבר הזה נכתב בערבית, אני לא יודע. הוא כתב כנראה את המילה הזאת, כנראה הוא כתב ממש בעברית. איך אפשר? איך אפשר לכתוב את הקטע הזה שהרמב״ם כתב פה? איך אפשר לכתוב אותו בערבית? כן, אתה אחר, אתה לא יכול. את הקטע הזה אתה לא יכול לכתוב בערבית. זה מעניין, יש פה כל מיני לופים לוגיים מעניינים. בכל מקרה, וכן חכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. מעניין, אני לא יודע איפה התחיל השימוש במונח מצווה גם ללא תעשה. שמצוות לא תעשה. יש בגמרא לדעתי אמירות כאלה, נכון? זה לא משהו שבא מהערבית. זה לא דבר שלקחנו, נדמה לי, אני צריך להסתכל, אני לא זוכר, אבל הוא טוען שזה איזשהו בעצם השפעה של ערבית. באופן עקרוני היה צריך להגיד גזרה, לא מצווה.
יש תרייג מצוות בגמרא. איך תרייג?
נכון, שכל תרייג. מצוות כתוב שם?
מה
נצוות? מה ומכות.
רבי סמלאי בסוף מכות שם.
לא
זוכר. יש גם בקידוש. לא זוכר. אתה נבדוק את זה. לא משנה. זו שאלה מעניינת לגבי הז'רגון ההלכתי. האם באמת כל זה לקוח מערבית? זה יפתיע אותי מאוד אם זה ככה. שמה שאנחנו היום הרי משתמשים בזה כל הזמן. אנחנו מדברים על מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה הכל מצוות. הגזרה זה לא ביטוי שבו אנחנו משתמשים. אמנם, עד כאן זה הקדמה מה זה מצווה. אבל הרמב״ם בשורש הזה בא להגיד מה זאת שלילת חיוב, שהיא לא מצווה. אז הרמב״ם אומר, אמנם שלילת החיוב...
לא תעשה ועשה, אם נוקים עליו לא נוקים. כשהדוחה לא תעשה.
איפה מצווה?
השאלה
אם
כתוב מצווה.
כן, ברור שיש הבדל בין לאו לבין עשה בגמרא. זה לא המצאה של הערבי. כן, אבל השאלה אם שניהם נקראים מצווה.
הנה הרב מצאתי, דרש רבי סמלאי 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לוין, כמניין ימות החמה, ו-240
כן כתוב מצוות. כן כתוב מצוות. טוב, אז אם ככה... השפעה של הערבית המוקדמת. כן. טוב, אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. ואומרך לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, ואדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב, אין ריח ציווי בו. זאת אומרת, חזל הרי אומרים בגמרא, שלווים זה הישמר פן ועל. צריך, יש מילות מפתח שנותנות לך אינדיקציה אם מדובר בו מצוות לא תעשה. ישמר, פן ועל ולא, כמובן, את לא, לא מציינים אפילו, זה דבר פשוט. כן. הרמב״ם אומר, אבל זה אגב הסבר מעניין, למה באמת אז חזר לא אמרו את הלא, אלא רק את האישה מרפן ועל. אז אני בדרך כלל הבנתי שכן, כי הלא זה מובן מאליו, והוא יגיד חוץ מזה גם אישה מרפן ועל, אבל אולי זה לא ככה, אולי בגלל שלא משמש גם בשלילת חיוב, לא רק בתור אזהרה. לעומת זאת אישה מרפן ועל זה תמיד אזהרות, ואז זה הסבר מעניין לאמירה החזלית הזאת. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אולי בכל מקרה, אז הוא אומר שכשאנחנו משתמשים במילה לא, לפעמים בעצם, או בשפה שלי אני אגיד, זה משפוי, זה לא משפט. זאת אומרת, הלא זה לא מורה לי לא לעשות משהו, זה מתאר עובדה שלילית. אוקיי? זה בעצם משפט תיאורי. אז זה משפט ש... מה? לא, זה מורה, זה ציווי. ברור, יש מילה לא שמצווה, ויש מילה לא שיש לי ציווי. בדיוק בגלל זה צריך שורש. בגלל שבעברית יש את אותה מילה שלפעמים זה משמש כאזהרה ולפעמים זה משמש כשלילת ציווי, אז הרמב"ם מקדיש לזה שורש, השורש השמיני שאומר שים לב, לא תמיד כשכתוב לא זאת מצוות לא תעשה. אוקיי? ואז אומר, והמילה שישללו בה בערבי על הרוב היא מילת מה ולא לה, וישללו גם כן במילת לה או במילת ליס, לא משנה בקיצור. אמנם העברים רוב שלילתם במילת לא בעצמה שבה יזהירו. כן? פה, עוד פעם, הערבית עושה הבחנה בין שני הדברים האלה, שלילת החיוב והעזרה זה מילים שונות. בעברית שניהם זה נעשה בלא. אוקיי? עוד פעם, כמו האסכימוסים. זאת אומרת, זה רגישות של שפה. את הרגישות הזאת עוזרת גם למחשבה. צריך לשים לב. מה?
בעברית יש על, שזה ציווי, על זה לא תעשה.
אישה מרפן ועל, שלושתם. אוקיי.
זה לא נכון שבעברית יש רק לא.
לא, בעברית לא משמש לשתי המשמעויות. אתה צודק שלא רק לא. אבל לא משמש בשתי המשמעות, וכנראה, אני לא יודע, פעם, אני לא יודע ערבית, אבל הוא אומר שבערבית משתמשים בזה במילים נפרדות. וישללו גם כן בעין, או מה שהתחבר בו מן הכינויים, כמו עינו, עינם, ועינכם, וזולתם. ואולם השלילה בעברי, במילת לא, כאומרו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, או לא איש אל ויחזב, לא תקום פעמיים צרה, ולא עמד איש, ולא קם ולא זה ממנו, ורבים כאלה. כל הלואים האלה הם לא לואים מצווים, אלא הם לואים שוללים. עכשיו, טוב, זה דבר פשוט, אבל הרמב״ם אומר, יש דברים שנראים כמו לא מצווה, אבל בעצם הם שלילת החיוב. וזה מין דרגת ביניים, משפט שהוא ספק נורמה, ספק עובדה. דוגמה לדבר, הנה כבר יתבהר לך הפרש שבין ההזהרה והשלילה. וזה שההזהרה מעניין הציווי, ולא תהיה אלא בפעולת הציווי בשווה. בסדר? עכשיו הוא אומר ככה, וזה כולו מבואר בעצמו עם ההשתדלות. מי שקצת ישתדל יבין את ההבחנות האלה. וכשהיה זה כן, אין ראוי שימנו, אולי דילגתי פה על משפט חשוב בעצם. הנה כבר יתבהר לך הפרש שבין ההזהרה והשלילה, וזה שההזהרה מעניין הציווי, ולא תהיה אלא בפעולת הציווי בשווה. רצוני לומר, שהוא כמו שפעולת הציווי לעולם עתידה, כן ההזהרה, שניהם נקראים כמו לשון עתיד. כן. לא תעשה, זה יכול להיות תיאור שאתה לא תעשה, וזה יכול להיות הוראה, אל תעשה. אז זה נשמע כמו עתיד, אבל זה בעצם ציווי. ולא ייתכן בלשון שיהיה הציווי בעבר, וכן ההזהרה. ואין פנים להכניס הציווי בסיפור. סיפור זה משפט חיווי, זה משפט מתאר. וציווי זה משפט נורמה. בסדר? וזה שני דברים שונים. הציווי, התיאור העתידי, אתה לא תאכל, זה תיאור, אבל לא תאכל, או אל תאכל, לא תאכל, זה ציווי. אוקיי? זה חיווי וזה ציווי. כי הסיפור צריך לנסו ונושא, והציווי מאמר שלם. אל תאכל, לא צריך שם נושא, אין פה נושא שאתה צריך לציין אותו נושא ונשוא, אלא אל תאכל, אסור לרצוח. זה לא משפט שבנוי בצורה של נושא ונשוא.
אמרו לנו שציווי תמיד זה נושא
ונשוא. הציווי עצמו הוא נושא ונשוא. אז הרמב״ם אומר שאין פה נושא ונשוא. אני חושב שזה רק להגיד אותו דבר בצורה אחרת. והעזרה גם כן לא תיכנס בסיפור, ואין כן השלילה. הזרה גם היא לא סיפור, זה משפט ציווי, זה לא משפט חיווי. ואין כן השלילה, כי השלילה תיכנס בסיפור, ותשלול בעבר ובעתיד ובעומד, כן, ובהווה. יש פה דיון לשוני מעניין. עכשיו, מה הוא מתכוון? וזה כולם מבואר בעצמו עם ההשתדלות. וכשהיה זה כן, אין ראוי שימנו הלווים שהם שלילה במצוות לא תעשה בשום פנים. וזה עניין מופת לא יצטרך עליו עד, זולת מה שזכרנו מהבנת ענייני המילות. עד שיבדי בין, מי שמבין את ההבדל הלשוני בין הזרה לשלילה לא צריך יותר להביא ראיות, זה ברור. אבל כמובן הרמב״ם כותב את זה כי יש אנשים שלא, לא מבינים את זה. אז הוא אומר, הוא כבר נעלם זה מזולתנו, שזה כמובן בהג, זולתו זה תמיד בהג פה. עד שמנה לא תצא כצאת העבדים, ולא ידע כי זה שלילה, לא הזרה. מה זה לא תצא כצאת העבדים? זה מעניין, זה לא קם בישראל נביא. זה לא אותו דבר, שם ברור, כולם מבינים שזה רק שלילה. אבל לא תצא כצאת העבדים, זאת הוראה הלכתית. זאת הוראה הלכתית. מה, 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 מה זאת אומרת הוראה? היא לא יוצאת בשן ועין, השפחה. אז מה זה אומר? זה אומר שאתה שולל מהשפחה את דין היציאה בשן ועין. אוקיי? אבל אין פה ציווי, זה לא אוסר עליך לעשות לשן ועין, או אוסר עליך להוציא אותה. הדין שלה להוציא אותה לא קיים בשפחה, הוא קיים רק בעבד. אז אתה שולל את החיוב, זו שלילת החיוב. זה לא עזרה.
אתה לא יכול לשים לה בשן ועין.
בסדר, אבל אתה לא עובר על לא תצא כצאת העבדים, אתה עובר על לעולם בהם תעבוד אולי.
זה עבד
כנעני. זאת אומרת, בשן ועין זה עבד עברי. בסדר, לא
לא
תצא כצאת העבד זה עמה עברייה. בשן ועין זה עמה עברייה, זה עבד עברי.
אבל אם מישהו הוציא אותה,
אתה אומר, זה לא, אין את העולם בהם תעבודו. כן, כי זה עברי. לא חשוב. כן, יש לעולם בהם תעבודו, אבל זה לא הלב של הלא תתקצה את העבדים. הלא תתקצה את העבדים הוא לא לב.
לא תוכל להתעלם.
מה?
לא תוכל להתעלם.
זה לב.
זה יהיה לב.
כן. למרות שזה לא תוכל, שזה נראה קצת מתאר. כמו, יש דברים הרבה יותר גרועים גם בצד של העשה. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. עד עצם היום הזה. סתם משפט תיאור, אבל חזר הרשב"א כבר מדבר על זה בביאורי אגדות על ברכות. אז הרשב"א מאיר את זה, הוא לא נותן שם הסבר משכנע מדי, אבל הוא מאיר שיש לפעמים, חז"ל קיבלו שהדבר הזה הוא מצוות עשה, למרות שהוא לא מנוסח כמצוות עשה. כל מקרה, אבל כאן הוא אומר, כשאתה שולל חיוב מסיטואציה מסוימת ובן אדם מסוים, זה בעצם משפט שאתה לא מונה אותו בתור לב. כי המשפט הזה במובן מסוים הוא משפט מתאר, הוא לא משפט מצווה. הוא מתאר את מה שכתוב בספר החוקים, כן, אבל הוא מתאר במהותו, הוא בא לספר לך עובדה, הוא לא בא לצוות עליך. הלא מתפקד פה לשונית כלא מתאר, לא כלא מצווה. אוקיי? אז במובן הזה זה לא נכנס למניין המצוות. אז פה ברמב"ם הזה באמת יש איזושהי הבחנה מאוד חדה בין נורמות לבין עובדות. ואפילו דרגת ביניים כזאת של שלילת חיוב, שלכאורה עוסקת בנורמות, אבל היא שוללת את הנורמה לא במובן הנורמטיבי, אלא במובן העובדתי. זאת אומרת, היא אומרת, לא נכון שהנורמה הזאת חלה כאן. זה שלילה עובדתית של נורמה.
זאת הדוגמה היחידה שהוא נותן?
לא, יש פה עוד דוגמה.
כן.
אבל אתה אמרת
דבר שהוא מכניס גם מצוות שהם לא נורמות, שהוא
יכול להכניס מצוות שזה
רק כאילו נושא או חוקי טומאה, אבל אין חיוב להתאמה או להתאר או משהו כזה. כן, שהם לא מצוות שום דבר. לא, זה בדיוק. מגדירות פרוצדורה. לא, מגדיר פרוצדורה. פה אתה לא מגדיר כלום, אתה אומר, הנורמה הזאת לא חלה כאן. לא חלה. אתה יכול לקרוא את זה, זה פרט במצוות יציאה בשן ועין. אז יש פרט שהעלמה העברייה זה לא חל. אתה לא יכול... והפרט הזה מתואם, המילה לא, שמתארת את הפרט הזה, היא לא ששולל סיפורית, לא שולל ציוויית. זה לא לא שבא לאסור. כמו אל תעשה. אי אפשר להגיד, ישמר פן ואל תוציא את השפחה הזאת בשן ועין. אם זה היה כתוב כך, זה היה עליו. מי שהיה מוציא אותה בשן ועין, עבר עליו. תבין? אבל פה מי שמוציא אותה בשן ועין לא עבר עליו. רק אין את המצווה להוציא בשן ועין.
כן, אבל למה המסמון מגדיר מצוות שהן פרוצדורות ואין להן משהו נורמטיבי, אז למה הרס"ג לא יכול לעשות את זה?
בהג.
אין בהג.
לא, כי בלווים הוא לא יכול לעשות את זה. הלו הוא לו שולל, הוא לא לו מצווה. אזהרה אתה מונה רק אם ישמר פן ועל. רק באזהרות. בציווי אין מילות מפתח במצוות עשה. באזהרה יש ישמר פן על ולא. אבל בתוך לא צריך להיזהר שזה יהיה לא לא שולל, אלא לא מצווה. אוקיי, אז זה בעצם ההבחנה בין עובדות לנורמות ובין משפטי ציווי ומשפטי חיווי. עכשיו, הצעד הבא. יש מה שנקרא הקשל הנטורליסטי, או האיזאות. פלסי, כן, של דיוויד יום. בעצם יום טען שאתה לא יכול לגזור נורמה מעובדה. זאת אומרת, אם יש משהו שהכיסא הזה הוא כחול, לכן הכיסא הזה הוא יפה. אז הטענה שהכיסא הזה הוא כחול היא טענת עובדה. הטענה שהכיסא הזה הוא יפה היא טענת שיפוט. במקרה הזה אסתטי, לא אתי, אבל לא חשוב, זה אותו עיקרון. הטענה היא שאתה לא יכול לגזור נורמה משיפוט. בשביל שהטיעון יהיה תקף, אתה צריך להוסיף עוד הנחה שמה שכחול הוא יפה, למשל, או מה שצבוע בצבע כלשהו יפה. אפשר להשלים את זה בכל מיני צורות, אבל אתה צריך להשלים את זה עם עוד הנחה. מה טיבה של ההנחה הנוספת? ההנחה הנוספת זאת הנחה שמחברת את המישור של העובדות עם מישור הנורמות. זאת אומרת, מה שכחול הוא יפה. כן? העובדה היא כך. זאת אומרת, אתה חייב שבתוך ההנחות עצמן יהיה איזשהו מימד נורמטיבי, אם אתה רוצה שהמסקנה, המסקנה הנורמטיבית תנבע מההנחות. אם בתוך ההנחות יש רק עובדות, ובמסקנה יש רק, שמסקנה היא נורמה, אז ברור שהטיעון הזה הוא טיעון בטל. זאת אומרת, הוא טיעון לא תקף. לא צריך אפילו לבדוק איפה הבעיה. יש בעיה. כדאי לבדוק כדי לראות איפה, אבל, אבל אתה, אתה, גם בלי לבדוק אתה יכול לדעת שיש בעיה. זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אף פעם נורמה לא יכולה להיגזר מעובדות. עכשיו, הדברים האלה עולים בהרבה הקשרים.
זה רק מעובדות.
מה?
זה
רק מעובדות, כן. יש, ההקשר שבו יום עוסק בזה, זה השאלה של המוסר. זאת אומרת, תפיסות נטורליסטיות של המוסר, אלה תפיסות שאומרות, דבר הוא לא מוסרי כי הוא גורם כאב. או כי הוא יוצר בעיה כזאת וכזאת. יום טוען, זה טיעון בטל. כי זה שדבר גורם לכאב, זאת עובדה. אבל מי אמר שדבר שגורם לכאב הוא אסור? מה, אז נוסיף את ההנחה שמה שגורם לכאב הוא אסור. עכשיו אני אשאל אותך, אבל זה למה נכון? כשאתה מנסה לבסס את, את, את הטענה המוסרית שלך, אתה מביא טיעון שמבסס את הטענה המוסרית. לא תצליח. כי אם הטענה היא טענת עובדה, יש לי איך לבסס אותה. אני פשוט מסתכל, אז אני רואה או שהעובדה נכונה או שהיא לא נכונה. אם הייתי יכול לגזור נורמה מטענת עובדה, אז אין בעיה, יכולתי גם לבסס את הנורמה. איך? הייתי מבסס את זה שהעובדה נכונה, ואז גוזר מהעובדה הזאת את הנורמה. הבעיה היא שאי אפשר לגזור נורמות מעובדות, ולכן אי אפשר לבסס טענות נורמה.
אז הטענה שלו בשמה בן אליעזר בסוף קידוש, שמימי לא ראיתי צבי, קייץ, ולפכך חירות התמעשה, זה קשר נטורליסטי?
זה קשר נטורליסטי, אם אתה לא משלים עוד הנחה. זה כמו להגיד, מי שיגיד... אסור לרצוח כי רצח גורם ל, לא יודע מה, לסבל, לחוסר במשפחה שהנרצח שייך אליה. זה טיעון טוב, למרות שהוא טיעון בטל לוגית. למה? כי ברור לכולם שלגרום סבל זה דבר אסור. אתה פשוט מדלג על פני הנחה שהיא מובנת מאליה. כן, בדיוק. אז אתה צריך להשלים הנחות שהן מובנות מאליהם, ואז הטיעון יהיה טיעון בסדר. לא חשוב, אבל הרבה פעמים אנחנו מדלגים עליהם לא בכדי. אתן לכם אולי דוגמה כדי לחדד את העניין. נגיד, יש כל מיני טענות לטובת שינויים בהלכה. למשל, להכשיר נשים לעדות. הבאתי זה כבר. כן, נשים פעם, נגיד לצורך הדיון, נשים פעם לא היו משכילות, היום נשים הן יותר משכילות, ולכן צריך להכשיר אותם לעדות. יש הרבה טענות מן הסוג הזה. הטענה הזאת היא טענה בטלה. למה היא טענה בטלה? על פניה, עוד לפני שאני בודק בכלל את הפרטים. בגלל שההנחות שלהן עובדות, והמסקנה שלה היא נורמה. נורמה הלכתית במקרה הזה. ההנחות העובדתיות הן שנשים פעם לא היו משכילות, זו עובדה. שנשים היום הן כן משכילות, גם זו עובדה. אוקיי, איך מהעובדות האלה אתה גוזר את הנורמה? בשביל לגזור את הנורמה, אתה צריך עוד להשלים עוד הנחה. הנחה שקושרת את הנורמה עם העובדה, זאת אומרת שהסיבה שנשים נפסלו לעדות, זה בגלל העובדה שהן לא היו משכילות. אם תוסיף את ההנחה הזאת, אין בעיה. אבל כמובן שזאת גוף ההנחה שעליה יהיה לך מאוד קשה להגן. איך תוכיח את זה שחזל באמת בגלל זה פסלו נשים, או שהתורה חזל כזה דאורייתא, פסלו נשים בגלל הדבר הזה. וכיוון שקשה להגן על זה, אז הרבה פעמים אנחנו פשוט מחביאים את הטענה הבעייתית, וכאילו זה מין מובן מאליו, ולפעמים זה אפילו עובד. זאת אומרת, אנחנו פשוט מדלגים על המוקש הגדול ביותר.
אבל משנה גם כשאנחנו יודעים את הסיבה. גילוח בכל המועד. אנחנו יודעים שהסיבה שגזרו על איסור גילוח בכל המועד, כדי שלא ייכנס לחג מנוול. עכשיו, למרות שאנחנו יודעים שזה הסיבה ואנשים מתגלחים, עדיין יש איסור.
למה שיש איסור?
לאלה שפוסקים.
לאלה שפוסקים, זה הדיון, בסדר.
לא, אנחנו יודעים מה הסיבה שנאסר.
בסדר גמור, אבל אלה שפוסקים כך, אז אולי באמת כאלה הם חושבים, אבל יש אחרים שפוסקים אחר, אז אומרים שבגלל שזאת הסיבה, אז באמת היום זה מותר. אולי אפילו מצווה, כן?
זה בדיוק מה שמונה
או קיבוץ בכל המועד עכשיו, בדיוק.
זה שיש כאלה שחולקים.
אבל אתה היה השאלה. קיבוץ בכל המועד, בדיוק הוא הביא שם, נדמה לי שהרב מזוז כותב שמותר לחבס בכל המועד, היום. זה לא הקיבוץ שנאסר. במכונה, כן, אנחנו מחפשים במכונת כביסה. בכל אופן, אז הקשר לנטורליסטי נובע מהפער הזה בין טענות עובדה לבין טענות נורמה. בעצם זה שני מישורים שונים לחלוטין, ואתה לא יכול לעבור מאחד לשני. בשביל לעבור מאחד לשני אתה צריך גשר שמעביר אותך מאחד לשני. העיקרון... נטורליסטי זה נטורליזם, זה גישה עובדתית. זאת אומרת, אתה מעמיד את הנורמה על עובדות. וזה קשל להעמיד נורמה על עובדות. אז לכן זה הקשל הנטורליסטי. זאת אומרת, תורות מוסר נטורליסטיות, אלה, למשל, אנשים אומרים, זה לא מוסרי לרצוח כי זה לא מועיל לאבולוציה. כי אם אתה רוצח, אז אנחנו לא נשרוד. חברה שמרשה רצח היא חברה שלא תשרוד. זה קשל נטורליסטי. תשמע הרבה מאוד אנשים שטוענים שזה בעצם הבסיס למוסר. אז הם יכולים להגיד שעובדתית כך התפתחה התחושה המוסרית שאסור לרצוח. אבל הם לא יכולים להגיד שבגלל זה באמת אסור לרצוח. כי זה שזה לא מועיל לשרידות, אז מה? מי אמר שצריך להועיל לשרידות? אתה צריך להניח הנחה נורמטיבית שאומרת שמה שלא מועיל לשרידות הוא אסור מוסרית. אבל זאת מנהלה. זה גם יוצא מהאבולוציה. מאיפה זה יוצא? לכן אתה לא יכול לעקוף את העניין הזה. יש הרבה מאוד, קל מאוד להתבלבל בעניין הזה, למרות שזה נראית הבחנה ברורה. ויש בהרבה הקשרים אנחנו רואים אנשים שמתבלבלים בעניין הזה. אז זה הקשר לנטורליסטי. עכשיו, אני רוצה להתחיל אולי את העניין של לוגיקה דאונטית, זה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. בעצם, לוגיקה דאונטית עוסקת, כמו שאמרתי קודם, בלוגיקה של טענות נורמה. טענות הנורמה מחולקות באופן בסיסי לשלושה סוגים. אם במצוות, כן, הרמב״ם חילק את זה לשני סוגים, למצוות עשה ומצוות לא תעשה, יש גם כמובן היתר. אסור לעשות כך, חובה לעשות כך, ומותר לעשות כך. אלה שלושת האופרטורים הדאונטיים, זאת אומרת שלושת המושגים הדאונטיים היסודיים, כן, הפעולות, החיוויים הדאונטיים היסודיים. והלוגיקה הדאונטית עוסקת באיך אנחנו מוצאים קשרים בין טענות דאונטיות. נגיד, כשאני אומר שיש חובה לא לרצוח, פירוש הדבר שיש איסור לרצוח. נכון? זאת אומרת, נגיד אם אני אומר שחובה זה O, obligation, כן? אז O של לא X, פירושו F, forbidden, כן? זה איסור, F של X. זאת אומרת, יש זהות דאונטית בין חובה לא לרצוח לבין איסור לרצוח. בעצם במילים אחרות אפשר לוותר עליך. יש זהות כזאת, אני יכול לוותר עליך עליה, נכון? כי בעצם כל פעם שאני ארצה להביע איסור, אני יכול להביע את זה באמצעות האופרטור של החובה. רק אני אשים את השלילה בפנים. איסור לרצוח, אז אני אגיד יש חובה לא לרצוח. זה הכל, אז אני יכול, עם אופרטור השלילה והחובה, אני יכול לייצר את האיסור.
כל פעם שאנחנו לא
רוצים, צריכים לברך.
כל פעם שלא רוצים, צריכים
לברך. דיברתי על זה, עם המייל עסקנו בזה. כן, השאלה אם מצוות צריכות כוונה, נאמר גם עליו, הספר הבני ברקי, הידוע, שאומר שצריך לכוון ולא תקיפו פעת ראשכם ולא תלין פעולת שכיר. אז היה לנו איזה ויכוח במייל אחר כך, שהאריזה על טוען שכן, שצריך לכוון גם בלווים. טוב, אני אלא את הדבר משונה. בכל אופן, אז יש שלושה סוגים, אבל בעצם הם לא באמת סוגים יסודיים. בעצם מספיקים שניים. כי אם יש לי את החובה ואת המותר, אני יכול להביע את האיסור. חובה לא לעשות, זה אותו דבר כמו איסור לעשות. זאת הנחה דאונטית מקובלת. אגב, זה לא נכון בהלכה, אני כבר עכשיו אומר. פשוט לא. הזהות הזאת היא למשל אחד ההבדלים בין לוגיקה דאונטית רגילה ולוגיקה דאונטית הלכתית. אבל אני אדבר על זה בהמשך. הנחה נוספת זה אופרטור נוסף זה האופרטור של מותר. שמים את זה בתור E, אני לא יודע מה זה באנגלית ה-E. למה זה נקרא מותר? EN, יש לך איזה רעיון? E בתור EN.
זה אפשר.
אפשר, כן. אוקיי. אז המותר פירושו שאין חובה עליו ואין איסור עליו, נכון? זה נקרא חובה. זה נקרא מותר. אתה אומר שמעשה X הוא מותר, פירוש הדבר שאין חובה לעשות אותו ושאין איסור לעשות אותו. או אין חובה לעשות את היפוכו ואין איסור לעשות את היפוכו. תעשה מה שאתה רוצה. אוקיי? זה נקרא שזה מותר. אם ככה, אז יוצא שגם המותר הוא בעצם מיותר. בעצם שלושת הדברים האלה אפשר להעמיד אותם על אחד. ברגע שיש לי את מושג החובה, אני יכול לעשות, מושג החובה ואופרטור של שלילה, אני יכול לעשות הכל. נגיד חובה ש-X, אז אני אומר חובה להניח תפילין. אם אני רוצה להגיד אסור להניח תפילין, אז אני אומר O שלא X. נכון? יש חובה לא להניח תפילין, זה איסור להניח תפילין. אם אני אומר שמותר להניח תפילין, אז אני אומר לא נכון שיש איסור להניח תפילין. ואת האיסור כבר איבעתי קודם. אז זה שלילה של O, ובתוך זה שלילה של X. כן, אני לא עושה פה את לא אעשה את ההצרמה ממש, אבל העיקרון הוא ברור. אוקיי? אז למעשה השקילויות הדאונטיות האלה בעצם אומרות לי ששלושת המושגים האלה הם לא באמת בלתי תלויים. זאת אומרת, אני יכול להעמיד שניים מהם על אחד. זאת אומרת, ה-E לא יכול להעמיד את שני האחרים. אבל גם ה-O וגם ה-F יכולים להעמיד את שני האחרים. לכן אפשר לבחור באחד מהם ולבנות איתו את כל הלוגיקה הדאונטית. זה התשתית הבסיסית של לוגיקה דאונטית. זה יוצר כל מיני בעיות. זה יוצר כל מיני בעיות, כי אפשר להראות כל מיני פרדוקסים שיוצאים בלוגיקה דאונטית. אני אעשה את זה אולי אחרי שאני אפתור הכל, כי אז יהיה לי יותר קל להראות את זה בשוברו בצידו. זאת אומרת, את הבעיה ואת פתרונה. אז לכן זה אמרתי, את הפורמליזם אני אעשה בסוף, אבל זה הרעיון הבסיסי של לוגיקה דאונטית. נמשיך בו פעם.